ספר ליקוטי מוהר"ן מאת רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בעיצומה של תורה ט"ו, נכון? כמה שאני ככה אני זוכר, התחלנו את התורה הזאת בשבוע הקודם, שבוע שעבר, ואני רוצה רק להזכיר בקצרה מהו התוכן, המבנה אפשר לומר, של הערכים המבוארים בתורה הזאת. מדובר על הרצון לטעום מאור הגנוז. אור הגנוז הוא בהגדרה לא שייך לעולם הזה, הוא שייך לעתיד. אז יש שני סוגי אנשים, יש אנשים ששייכים להווה, יש אנשים ששייכים לעתיד. זה עניין של זהות. יש עוד יותר גרוע, אנשים ששייכים לעבר. קוראים לזה דינוזאורים. כן, יש אנשים כאלה שהם תקועים בעבר, אבל יש אנשים שהם שייכים להווה, יש אנשים שייכים לעתיד. הבה נתבונן בשני סוגי האנשים האלה. האנשים ששייכים להווה, כשהם אנשים חיוביים, הם אנשים שאומרים עליהם שיש להם חלק לעולם הבא. כלומר, הם בני העולם הזה, שייכים להווה. אבל מאחר ואנשים טובים וישרים וחכמים, אז הם זוכים ש... לעתיד לבוא, הם יקבלו חלק לעולם הבא, אבל הם שייכים לעולם הזה. יש סוג אחר של אנשים, מדובר באנשים ששייכים לעולם הבא, אבל הם מטיילים בעולם הזה, יש להם חלק לעולם הזה. הם נקראים בתלמוד בשם בן העולם הבא. כלומר, לא מי שיש לו חלק לעולם הבא, כי מי שיש לו חלק לעולם הבא הוא כאמור בן העולם הזה, אבל יש אנשים ש... הם בני העולם הבא, הם שייכים מצד הזהות שלהם לשם, והם יש להם חלק בעולם הזה, הם נמצאים איתנו, אבל מצד האמת הם כבר שייכים לעתיד. אותם האנשים ששייכים לעתיד, הם תואמים את אור הגנוז. מה זה אור הגנוז? בראשית הבריאה נאמר ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, והאור הזה נגנז. אותו אור שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון, איננו משמש בעולם הזה, אבל הוא שמור לעולם הבא לצדיקים. יחד עם זאת, יש אפשרות לטעום את האור הזה. כתוב בספר הבהיר שנגנז לעמלי תורה. אנשים שעמלים בתורה, במיוחד בתורה שבעל פה, הם זוכים לטעום את הטעם הזה של האור הגנוז, וכל ישראל זכו לזה בנס חנוכה, אבל כפי שאמרנו, זה שייך לתורה. חג שעבר, וכי אתרוגים אחרי סוכות, וכשמן אחרי חנוכה. יחד, כן? זה גם אופי, זה גם מעלה. ההבחנות האלה, בין העולם הבא, לחלק העולם הבא, זה גם אופי, גם מעלה. לא, לא, כלומר, אדם שיש לו המעלה של בין העולם הבא, יש לו גם אופי של בין העולם הבא. אחד הסימנים למשל לכך, אדם שהוא בן העולם הבא, זה מי שיש לו חוש הומור. זה גמרא מפורשת במסכת תענית, שאנשים שיש להם חוש הומור, הם שייכים לעולם הבא. למה? בגלל שהעולם הזה, בניגוד לדברי הגשש, הוא לא מצחיק. נכון? העולם לא מצחיק, אז לא צוחקים. אז למה בכל זאת יש אנשים שצוחקים? יש שתי אפשרויות, או שהם צינים, וזה דבר חמור מאוד להיות ציני, כי זה בעצם ביטול כל הערך, או שהם מריחים, מרגישים, תואמים את האור הגנוז של העתיד לבוא. ברור? יעבדוך עמי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. ובכן, יש אנשים כן שתואמים את טעם אור הגנוז, והשאלה היא, איך תואמים את הטעם הזה? אז אמרנו, לפי ספר הבאיר, לעמלת תורה שבעל פה, זה נמצא שמה. אבל אם נדייק, לא סתם תורה שבעל פה, אלא חלק מסוים מאוד בתורה שבעל פה, תורת הסוד. כלומר, תורת הסוד היא מתאימה, מתאימה לנו טעמים שלא שייכים לעולם הזה. לכן אנשים גם נמשכים לשם ולא יודעים למה. כן? מי שיש לו משיכה אל תורת הנסתר, לא תמיד יכול להסביר מה מושך אותו שם. וההסבר הוא מובן, מדוע הוא לא יכול להסביר. בגלל שזה לא שייך לעולם שלו כעת. זה שייך לעולם אחר. אבל... משהו דוחף אותו לשם. אז אם כך, השאלה שדן בה רבי נחמן כאן, כיצד אפשר לטעום את טעם אור הגנוז, לכאורה התשובה היא פשוטה. תלמד סתרי תורה, תגיע לזה. אלא מה? דעקה, שאי אפשר ללמוד סתרי תורה סתם ככה. בעוד שתורה יותר קל להשיג את ה... סתם תורה, יותר קל להשיג את התנאים הדורשים, הנדרשים בשביל לימודה, גם לזה יש תנאים, לא כל אחד יכול ללמוד תורה סתם, אבל יותר קל לזכות לתנאים המאפשרים את לימוד התורה שבכתב, התורה הנגלית, מאשר התורה הנסתרת. לכן יש פה סולם שלם, וזה מה שרבי נחמן מסביר לנו בתורה הזאת, מהו הסולם שמביא את האדם למצב שבו יכולים להתגלות לו סתרי תורה, ומתוך כך גם יתאם מאור הגנוז. מה? ודאי. אדם שהוא בן העולם הבא, הוא קצת סובל פה, כי הוא מרגיש שלא מבינים אותו. מצד שני, הוא הרבה יותר שמח מאחרים, כי הוא יודע לקראת מה הולכים. בסדר? לעומת זה, אנשים שהם בני העולם הזה, מרגישים פה בבית, אבל הם גם פסימים. יש להם או כל פנים ספקנים. הם ספקנים. אומרים, אתה אומר לו, תראה, התחילה הגאולה. איך אתה יודע? אני מריח את זה. אתה מריח. אולי אתה טועה. מי אמר לך? מאיפה הביטחון הזה? בוא נשאר בספק. כן? אז הוא בן העולם הזה. כן? מאיפה אתם כל כך בטוחים? כן? זה השאלה אם אתה בן העולם הבא או לא. טוב. אז איך, כאן אנחנו לומדים על הסולם. הסולם שמביא אותנו להיות, לטעום מאור הגנוז. והסולם הוא פשוט מאוד. צריך בשביל זה יראה. היראה, להעלות אותה אל שורשה שהוא הדעת. על ידי שהיראה עולה אל הדעת, אפשר לעסוק בתורה הנגלית, ומתוך כך זוכים, מתוך מסירות נפש, לתפילה, ומתוך תפילה זוכים לסתרי תורה, ומתוך סתרי תורה לאור הגנוז. זה הסולם. פשוט מאוד, נכון? יראה, דעת, תורה נגלית, תפילה במסירות נפש, תורה נסתרת, אור הגנוז. פשוט. עכשיו, אחרי שגיליתי לכם את כל המבנה של התורה הזאת, לא נותר לנו אלא לקרוא אותה שוב. אני רק רוצה, שכחתי שלב. איך אדם זוכה לדעת על ידי, לא. איך אדם זוכה לדעת על ידי המשפט, שהוא שופט את עצמו, שיש לו יכולת לשפוט את עצמו. מה שאתה אמרת, הכבוד, זה עוד לפני העירה. זה התורה הקודמת, תורה י' ד'. בתורה י' ד' אמר לנו רבי נחמן שצריך להעלות את הכבוד אל שורשו. ומהו שורש הכבוד? היראה. כאן אנחנו עסוקים בשלב מתקדם יותר. איך להעלות את היראה אל שורשה. ושורשה של היראה הוא הדעת. איך מגיעים אל הדעת? על ידי המשפט. זה מה שראינו. אני מציע אולי שנקרא בזריזות מה שכבר למדנו, כי זה יעזור לנו להבין את ההמשך. מי שרוצה, ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש, כן? מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז, היינו סודות התורה שהתגלה לעתיד, עכשיו הכל מובן, צריך להעלות מידת היראה לשורשה. ובמה מעלים את היראה? כן, מה זה להעלות את היראה? היראה יכולה להיות יראה ילדותית. יראה של יראת העונש, או סתם יראה מפני הסמכות, לא יראת הרוממות. לא יראה שיש אימה דעת. כן, כמו שמצאנו בספר מסילת ישרים. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא. זה המידה כמעט לפני האחרונה. כן, מתוך 9 המידות המבוארות בספר מסילת ישרים, מידת היראה היא המידה השמינית. כן, ענווה מביאה לידי יראת חטא. אם כן, מדובר פה במידה עליונה מאוד. לא מדובר על היראה הפשוטה שיש לסתם בני אדם. אז אם כך, מהי היראה הזאת? מסביר רמח"ל, זאת יראה שמלוות עם דעת. מלווה בדעת. מי שיודע את השם, למד את הנהגתו, סתרי תורתו, הוא זוכה גם ליראה אמיתית, כי הוא יודע ממי הוא ירא. לא? זה ענווה, זה ענווה שמביאה על ידי יראת חטא, יראת חטא שיש עמה דעת. אז נקרא להעלות את היראה אל שורשם. ובמה מעלין את היראה? בבחינת משפט. כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. יש משהו לא ברור? אפשר לשאול. מה זה? לא, לא, לא. אמרתי שמה ששלושת המידות האחרונות במסיעת ישרים, ענווה היא רתחת קדושה. כן? לא דיברנו הרבה על הענווה כאן, אבל גם שמה הרמח"ל מסביר שכדי להגיע לענווה אמיתית צריך דעת השם. ורק אנשים שיש להם דעת השם, הם מגיעים לענווה ומתוך כך להירתחת ומתוך כך לקדושה. כן? כלומר, יש שלב שבו אי אפשר להסתפק רק בדתיות המרצית. מוכרחים גם להגיע לדעת. אז זה פה השאלה. ובמה מעלין את העירה? בבחינת משפט. כשאדם רגיל להיות צלול, כן? משפט פה הכוונה צלילות הדעת. כמו שכתוב מלך במשפט, יעמיד ארץ, וארץ הוא בחינת יראה. כלומר, צריך להעמיד את היראה. איך מעמידים את היראה? במשפט. כמו שכתוב, ארץ יראה. היינו שישפוט את כל עסקיו, כמו שכתוב, יחלקל דבריו במשפט, היינו שישפוט וידין בעצמו כל עסקיו, ובזה יסיר מעליו כל הפחדים, ויעלה בחינת יראה ברא ונקייה, ותשאר אך יראת השם ולא יראה אחרת. כן, סתם ככה אדם ירא מכל מיני דברים אחרים, אבל כשיש לו יראה שמלווה במשפט, אין לו יראה משום דבר. כי מספרים על הבעל שם טוב, שכשהוא היה ילד קטן, הוא הרי אביו נפטר כשהוא היה בן 5. לא אביו, אלא הבעל שם טוב. והדבר היחיד שזכר הבעל שם טוב שאמר לו אביו, זה אל תירא משום אדם. כן? כלומר, ברגע שאדם יש לו יראת שמיים אמיתית, הוא לא ירא משום אדם. ואם אדם ירא ממישהו אחר, הוא לא יכול גם להגיע ליראת שמיים אמיתית. כי כשאין אדם דן ושופט את עצמו, אזי דנים ושופטים אותו למעלה. כי אם אין דין למטה, יש דין למעלה. וכששופטים את האדם במשפט דלעילה, אזי הדין נתלבש בכל הדברים. כלומר, הכל, כל העולם כולו הופך להיות בית דין אחד גדול, כדי לדון את אותו אדם שלא רצה לדון את עצמו. וכל הדברים נעשים שלוחים למקום לעשות בזה האיש משפט כתוב. כמו שאמרו חז"ל, למשפטיך עמדו, אז הכל עבדיך, לעשות דין בזה האדם. אבל כששופט את עצמו, כשיש דין למטה, אין דין למעלה, ואין היראה מתלבש בשום דבר, לעורר את האדם, כי הוא בעצמו נתעורר, וזהו, ושם דרך, מי ששם אורחותיו, היינו ששופט אורחותיו, כמו שאמרו, ואלה המשפטים אשר טסים על ידי זה, הראינו בישע אלוהים, זה בחינת יראה, כמו שכתוב את האלוהים יראה, היינו בחינת יראה, עולה מהקליפה ומהאומות על ידי משפט. כלומר, יש יראה שמצויה אצל האומות, זאת הדתיות המבוהלת מפני האלוהות, המתיירת ביראה אלילית מהקדוש ברוך הוא, ועל ידי שאדם שופט את עצמו, הוא מעלה את היראה למקומה הנכון, שזאת יראה של אהבה. כי מתחילה הייתה נתלבש בקליפה, וזהו שהאדם מפחד את עצמו מאיזה דבר, מסער או מגנבים או שר פחדים, זהו שהיראה נתלבש בזה הדבר, כי אם לא היה נתלבש היראה בזה הדבר, לא היה כוח בזה הדבר להפחיד את האדם. ושורש היראה הוא דעת. איך הוא יודע ששורש היראה הוא דעת? כמו שכתוב בעץ החיים, שמנצפח הוא בדעת דזה. כן? זה מושגים בקבלה שאין צורך לבאר אותם כאן. כמו שכתוב, אז תבין יראת השם ודעת אלוהים תמצא, ועיקר הדעת הוא בלב. כמו שאמרו חז"ל, דבר המסור ללב, נאמר בו ויראת מאלוהיך, היינו שידע ממי יתיירא, היינו ליראה את השם הנכבד, יראת הרוממות. עד כאן למדנו בפעם הקודמת, לכן קראתי את זה גם מהר, יחסית, אבל מתוך תקווה שהמהלך ברור. עכשיו אנחנו נכנסים לעומק, כן? דיברנו שצריך להעלות את היראה אל שורשה, והשורש של היראה זה הדעת, ואדם זוכה לדעת על ידי שהוא שופט את עצמו כראוי. בסדר. בדיוק. אם אתה מפחד ממשהו, סימן שאתה מזמין שאותו הדבר שאתה מפחד ממנו הוא זה שישפוט אותך. כלומר, אם אתה מחליט שאתה מפחד משר הביטחון, אתה מחליט שהוא זה שישפוט אותך. אם אתה לא מתיירא משר הביטחון, אז אתה נשפט על ידי השם, זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר אמיתי. כי אז יש את צלילות הדעת. מה הכוונה ששר הביטחון שופט אותך? שהוא אומר לך מה לחשוב, הוא אומר לך מה להגיד, איזה הצהרות וכדומה. אשריך אבישי, שלא שמעת חדשות בשבוע האחרון. כן, מה? מי אמר שצריך לשפוט מידה?
למשל מידה שאדם מפחד ממנה להתמודד איתה. מידה זה משהו שהוא...
למה שאדם מפחד?
זה משהו שמפחד מהמידה.
אז הוא לא מפחד מהמידה, הוא מפחד מההתמודדות, זה משהו אחר. המידה עצמה לא מפחידה. נגיד יש לאדם מידה רעה, והוא צריך לתקן אותה. הוא מתיירא מלתקן אותה. כן? סימן שאין לו יראה באמת. יש לו יראה מהדבר הזה. במקום יראה מהשם. הוא צריך לשפוט את עצמו, לדעת איפה הוא נמצא. כלומר, הוא צריך לדעת מה המצב של נפשו. וזה בהחלט ניתן, כלומר, אדם בהחלט יכול לדעת איפה הוא נמצא. כן, בניגוד למקובל הרבה פעמים בפסיכולוגיה החדשה, שהאדם יותר מדי סובייקטיבי כדי לדעת בעצמו איפה הוא נמצא, זה לא נכון, יש מפתחות שעל פיהם האדם יכול לדעת איפה הוא נמצא. כן, זה בספר מסיעת ישרים, יש על זה, לא? תורה מביאה לידי זהירות, והזהירות זה צילות הדעת ביחס למצב. כן, בבקשה.
כמובן שצריך לראות מאלוקים, וזה ברור, אנחנו אומרים את זה פה איתך כבר, אבל צריך לעבוד על זה, לא לפחד מבני אדם, כי לבני אדם לפעמים יש סמכות, ויש להם ערות עליך, ויש את הקשר אליהם.
נכון, זה בדיוק.
כמו דוגמה שרי ביטחון, שיש להם סמכות, והם בכל זאת...
אתה צודק, יש אנשים שיש להם סמכות עליך, למרות שאנחנו צריכים לראה מאלוהים. השאלה מי נתן להם את הסמכות הזאת? לא, האלוהים. האלוהים הוא זה שאמר לך שצריך לשמוע לסמכות של מי שהעם ממנה אותו.
אז אתה בעצם, אחרי הכל כן שר למרותו של...
אני שר למרותו במידה... תראה, נשאל אותך שאלה פשוטה. אם אבא שלי אומר לי להכין לו כוס קפה, ויחד עם זה גם לחלל שבת. אני מחלל שבת? עושה לו כוס קפה? יפה. זאת אומרת, זה שהוא אבי, והתורה נתנה לו את הסמכות הזאת. הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, זה דין דאורייתא, שאם אבא שלי מבקש ממני כוס קפה, אני מביא לו כוס קפה. זה חיוב דאורייתא. ויחד עם זאת, אם הוא אומר לי, לחלל איסור דרבנן, לעבור על איסור דרבנן, אני לא שומע לו. זאת אומרת, זה לא קשור אחד לשני. הוא בעל הסמכות, והתורה קבעה עד איכן הסמכות הזאת. בדיוק כמו שהתורה קבעה עד איכן הסמכות של ההורים שלי. כן, בבקשה. הסגנון שלו. זה סגנון אסוציאטיבי, קוראים לזה. אסוציאטיבי? כלומר, הוא עושה אסוציאציות, הקשרים, מה שנקרא. אתה אומר מילה שהיא מזכירה לך מילה אחרת, שמזכירה לך מילה שלישית, וכשאמרתי את המילה, התכוונתי למשמעות השלישית. זה הכוונה. זה צורת חשיבה סימבולית, שיש סמלים. כן? זה דווקא דבר שהתפתח מאוד במדע הנפש במאה ה-20. בתחילת המאה ה-20, מה שנקרא פסיכואנליזה. שהאדם איננו מדבר בדברים מפורשים, אלא מה שאנחנו באמת רוצים לומר, אנחנו אומרים אותו בסמלים. אנחנו אומרים כל מיני מילים, ואנחנו מתכוונים מאחורי המילים האלה למשהו אחר. דוגמה, כן? הילד הזה כל כך חמוד, זה ממש לאכול אותו. אז מה אומר לך פרויד? פרויד אומר, כשאתה אומר שאתה רוצה לאכול אותו, אתה מתכוון לזה. רק שאתה לא יכול לומר את זה. אבל באיזשהו מקום, אתה תמודע רוצה להעלים את החמוד הזה. בסדר? יש לו ספר על היחס בין... בדיחות לבין התת מודע. לדוגמה. בסדר. לא, זה מה שאני רוצה לומר, שמה שעושה רבי נחמן, הוא מדבר בשפה הזאת. הוא מסביר לך, כשאתה אומר מילה מסוימת, מה אתה מתכוון באמת מאחורי המילה הזאת. ולפעמים כדי לדעת מה אתה מתכוון מאחורי המילה הזאת, יש ריקושטים. כלומר, זה מזכיר לך זה, זה מזכיר לך זה, זה מזכיר לך את זה. כי הרבה פעמים יש דברים שאני רוצה לומר אותם, אבל לא נעים לי להגיד אותם. אז אני משתמש בשפה של צופן. זה מה שהוא עושה כאן. מובן? כן, בבקשה.
אתה הצגת את המידות פה,
כאילו,
על ידי הכבוד מגיעים ליראה,
מהיראה מגיעים
לדעת,
מהדעת מגיע לשפיטה. לא, אמרתי, מהכבוד, את הכבוד צריך לעלות ליראה, היראה לעלות אל הדעת על ידי השפיטה. על ידי השפיטה.
אוקיי, בסדר, מהיראה מגיעים לדעת.
כן.
עכשיו, בעצם, כשהסברת את המידות,
העירה
לא מעלה, כתוב
שהעירה
מעלה את הכבוד, לא?
לא, מה שלמדנו, וזה בתורה י' ד', שצריך להעלות את הכבוד אל העירה. נכון. וצריך להעלות את העירה אל שורשה, שהוא הדעת. כן, כבוד, עירה, דעת. ראשי תיבות, קיד. כבוד, עירה, דעת. מה זה נותן? סתם כך. כן, ברור. עכשיו אנחנו ממשיכים במה שעצרנו בו בשבוע שעבר. אות דלת, וכשמגיע לבחינת דעת, זוכה להשגת התורה. כן, איך אמרו? אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. אז אתה רוצה להגיע לתורה, אתה צריך להשתמש בשכל שלך, בדעת. אבל באיזה שכל, באיזה דעת? בדעת של יראה. כן, יש הרבה פעמים בספרים, שמדברים על יסודות האמונה, יש ביטוי כפול. כתוב דע והאמן שכך וכך. עוד מוזר. או דע או האמן. איך דע והאמן? אלא שיש דעת שהיא מיוחדת למאמינים. כן? כלומר, בין כל מיני כיווני דעת, והרי יש הרבה אופציות, איך לחשוב, איך להשכיל, איך לפתח היגיון. אז יש שבילים מיוחדים של ההיגיון, וזה באמת היגיון, שהאמונה מדריכה אותנו כיצד להשתמש בהם, או באיזה שבילים ללכת. אז זה מה שאומר כאן, הוא שמגיע לבחינת דעת, אבל יש דעת, זוכה להשגת התורה, כמו שכתוב, אני חוכמה, שכנתי עורמה. מה זה עורמה? שכל, נכון? לא כמו בעברית מודרנית. בעברית מודרנית כשאומרים עורמה, זה ביטוי של גנאי, כן? ערמומיות. כן? אבל אצל חז"ל וגם בתנ"ך, המילה ערום או עורמה, זה ביטויים חיוביים. שהגנה שאדם הוא פיקח, בעל שכל. אני חוכמה, שכנתי עורמה, ששוכנת התורה אצל בר דעת. כמו שכתוב, קודשה בריחו, יהיב חוכמתה לחכימין, ומן דעה לידעי בינה. זה פסוק ב... מה? ב? מי אמר בזוהר? סתם. הוכחת בזה שאתה בעל השיעור בלי ספר, נכון? מי שיש לו ספר, האם הוא יודע מאיפה הפסוק הזה? דניאל, כל הכבוד, איך אתם יודעים? כי זה כתוב. בסדר. בסדר. אבל אגב, סתם ככה, מאוד מאוד מומלץ לבוא לשיעור עם ספר. מאוד. אתה רוצה, אני אתן לך הלוואה. שרק שתקנה. טוב. אבל יש שני בחינות תורה. כן, רוצים לזכור... מה? מה? לא, זה בסדר, הוא כבר מסתכל שם. גם. תודה. נדיבות לב. אני יודע שאצל נשים יש משהו מיוחד. רוצים תמיד ששתי בנות יסתכלו באותו ספר ביחד. זה משהו מיוחד. לשיעורים שלי מכון נורא אני רואה את זה. טוב, אבל יש שני בחינות או שתי בחינות תורה. יש בחינת נגלה, זה נכון, נכון? טוב, יש בחינת נגלה ובחינת נסתר. למה יש בתורה נגלה ונסתר? אם הכל זה תורה, אז שיהיה תורה אחת. כן? נגסתר, כן? הוא נסלה, כן? אבל למה צריך? נגלה ונסתר. כי יש תורה הנדרשת אל הכל, ויש תורה הנדרשת ליחידים. ויש לפעמים תוכן ששייך לתורת הסוד, שעבור ההמון רק יבלבל אותו, ועדיף שהוא לא ידע אותו. למשל, מצאנו בהר סיני מהלך כפול. כתוב, וירד השם על הר סיני. מצד שני כתוב, ומשה עלה אל האלוהים. אני לא מבין, אם כבר הוא ירד, אז שירד עד הסוף. כן? כלומר, אם הקדוש ברוך הוא כבר עשה לנו טובה, שהוא ירד על הר סיני, אז למה צריך שעוד משה יתאמץ ויעלה עוד קצת? כן? מסביר הרב קוק במדבר שור, כי יש שני תורות. יש תורה עבור ההמון, על זה נאמר, וירד השם על הר סיני. והתורה ניתנה לכל ישראל. אבל יש תורה ליחידי סגולה, ויעל משה. כן? וזה היה חשוב שמשה יעלה כדי לקבל את אותו חלק של התורה שהעם עוד לא מסוגל לקבל, כדי לשמור אותו לאחרית הימים. כדי ש... זה מעניין מאוד הטענה שמביא הרב קוק, היה אפשר שיבוא אומות העולם באחרית הימים ויגידו, עכשיו אנחנו רוצים לזכות לסתרי תורה, אבל זה לא של עם ישראל, זה של כולם. ואז הקדוש ברוך הוא, צריך לומר, אבל יש כבר אחד שבא ותפס את זה בשביל כל ישראל. זה משה. כלומר, משה עשה טובה לכלל ישראל שהוא עלה אל האלוהים, וזה מה שנאמר, עלית על המרום שבית שבי. לקחת מתנות באדם. כן? מה זה עלית על המרום שבית שבי? שבי ראשי תיבות, שמעון בן יוחאי. כן? לקחת את החלק הנסתר של התורה, לקחת אותו בשבי, כדי לקחת מתנות באדם, כדי לתת את זה אחר כך לכל ישראל, אף סוררים לשכון יה אלוהים. אז אם כך, מה? לבתי.
איזה דרוש?
זה אחד הדרושים בחג השבועות, משהו באזור. למה שהגויים, אם לא היו סתרי תורה ניתנים לפחות ליהודי אחד, אז הגויים היו אומרים, זה לא מיוחד לעם ישראל, אז זה שייך לכל העולם. בכלל, צריך לדעת, סתרי תורה יש בהם ממד יותר אוניברסלי מאשר בנגלה של התורה, תורה שבעל פה. יש איזה משפט מאוד מעניין שקיבלתי בשם הרב יצחק שנרסון. הרב יצחק שנרסון היה בן דודו של הרבי מלובביץ' האחרון, השביעי. הרב יצחק שנרסון פעם אמר את המשפט דלהלן, מי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם. אבל מי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. מה המשפט הזה רוצה לומר? זה משפט שאמר אותו אדם גדול, אז כנראה יש עומק בדבר. התורה שבעל פה, דהיינו הגמרא, זה שייך לזהות היהודית. כלומר, אנחנו לומדים גמרא כדי לדעת מי אנחנו. אנחנו הרי יהודים, אז אני רוצה לדעת איך יהודי חושב. יהודי חושב כמו גמרא. זה הכלי. אבל יש תוכן פנימי נסתר, והתוכן הזה הוא אוניברסלי, הוא שייך בעצם לכל האנושות כולה, והוא דווקא נמצא בתורת הסוד. ולכן, דווקא בין הדתות, האפשרות שיהיה חיבור בין הדתות, או הבנה בין הדתות, בתחום הנגלה של הדתות, זה בלתי אפשרי. כי הדוגמות סותרות זו את זו. אבל בתחום המיסטיקה, אפשר לומר, תורת הסוד, אז שם יש כן חיבור. ולכן היה מקום למחשבה של אומות העולם, שתורת הסוד זה לא שייך לישראל.
גם אומות העולם יכולים?
כן, אומות העולם יש להם יותר שייכות לזה. זה דבר מאוד מעניין, שאצל אומות העולם יש מסורות פנימיות, שמאוד דומות למסורות הפנימיות שלנו. עד כדי כך שחוקרי הדתות, באוניברסיטאות, באקדמיה, סבורים שתורת הסוד שלנו בעצם בעמי הגויים. כן? ואינם מבינים שפה מדובר בעצם בתשתית הרוחנית הכללית, שבא מהאדם הראשון. והיא מקבלת לבוש מיוחד דרך תורת הסוד שלנו.
אבל גם הרמב"ם אומר מצד שני, שאתה לא יכול להיכנס לפרדס, עד שלא מתקבלתם שלך ב...
נכון, אז אנחנו באמת לא נכנסים לפרדס, עד שלא ממלאים קרסנו בש"ס ופוסקים. מדוע? כי אנחנו רוצים לקלוט תכנים עליונים אלה בכלי היהודי שלנו. ולכן תראה הרבה פעמים בספרים מסוג של ספר נפש החיים, למשל, של רבי חיים וולוז'ין. תראה שזה מאוד מאוד עקבי אצלו. כל רעיון שהוא מביא, הוא קודם כל מביא רעיון מהגמרא, מהמדרש, מביא אולי גם איזה פסוק שאומר את זה, ורק אחר כך מביא לך איפה זה כתוב בזוהר, ואיפה זה כתוב אחר כך באריזל. כן? כי הוא רוצה לעטוף את זה. כן? כלומר, הוא לא רוצה למסור לך את הידיעה הסודית בפני עצמה, הוא אומר, איך היא נקלטת בנפש הישראלית. אז יש לזה, יש מדרש, יש גמרא וכו'.
מה אומרת התפיסה של משה? הוא לקח את זה לאפן היהודים, מה...
מדוע משה עשה את זה? כן, זו שאלה, כן? הרי גם כתוב, אנחנו קראנו את זה הבוקר, נכון? שמשה ביקש, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה, כלומר שמשה ביקש שתשרה שכינה על ישראל ולא על אומות העולם. מה זה צרות העין הזאת? מה אכפת לו? יש לך מתנה טובה, תן אותה לכולם, לא? נכון? זו השאלה שלה.
וגם מה הוא שינה בעצם?
מה הוא שינה, כן? כן, כן. אז הוא הבין כנראה שיש משהו מיוחד לעם ישראל דווקא. השאלה היא למה? כן? מה אתה רוצה?
מה, מבחינה הזאת הסוד של הדתות האחרות הוא כמו תורה בגויים או כמו חוכמה
בגויים? הסוד שזה אצל אומות העולם זה מבחינת חוכמה בגויים. ברור. אבל אני רוצה לענות על השאלה שלו. הוא שאל למה משה עשה את זה ומה נתחדש למשה בתורת הסוד שלו. כן? זאת השאלה. התשובה. קודם כל, מדוע משה עשה את זה? בגלל שזה חשוב להסתיר מן הגויים את המידה של הצדק שיש בטענתם. נאמר ככה, עשיו הוא האויב שלנו. יש לנו מספיק בעיות איתו גם ככה. אם הוא גם היה מבין למה הוא צודק, לא יכולנו לעמוד נגדו. לכן, משה ביקש שלא תשרה שכינה אצל אומות העולם, כלומר שהם לא יבינו, שהם לא ידעו מהו התפקיד שממלאים בכלכלה האלוהית. ואז אנחנו יכולים להעלות אותם. שאם לא כן, הם היו... מחוזק טענתם, לא נותנים לנו להעלות אותם. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, מה שמשה באמת הבין, זה שבישראל יש אופן אדמי לתפוס את סתרי התורה שלא נמצא אצל האומות. כלומר, אצל האומות, הסתרים שהם עוסקים בהם, התחלים הרוחניים, אפשר למצוא את זה הרבה בוודה, בכל המיסטיקות כולם. כן? אנחנו רואים שהם נפגשים עם העולם הרוחני כאל מין מכונה רוחנית. ואז יש אכזריות גדולה, הרבה רוחניות, אך אין מוסריות. כלומר, לא, יש תולדות מוסריות למגע עם העולם הרוחני, אבל אין קשר מהותי בין המוסר לעולם הרוחני. וזה מיוחד לישראל, וזה כנראה מה שמשה הבין כשהוא הלך לקחת מתנות בשביל האדם, כלומר בשביל ישראל. לקח את המתנות באדם. והאדם זה ישראל, לא? טוב, כן. כן, 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 שלהם. כן. לא, 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 לא. יש גם, יש להם גם תפקיד בהתנגדות שלהם אלינו. כן, כן. אז זה מסוכן שהם ידעו. כן? כלומר, יש, יש דברים שעדיף שאדם יעשה בלי לדעת מה הסיבה שהוא עושה. כן. זה אגב אותה שאלה ששאל יעקב אבינו את המלאך, שהוא נלחם איתו. אמר לו, מה שמך? לא רצה לגלות לו, נכון? למה זה תשאל לי שמי? מסביר הרב קוק בפנקס יוטט. פנקס יוטט זה? לא, יוטגימל סירה, פנקס יוטגימל, שיצא בהוצאת מכון הרציה. הרב שם מסביר שאם הוא היה ניתן שם למלאך שנלחם עם יעקב, אז הוא היה מפסיק להיות המלאך שנלחם עם יעקב, כי זה, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא חולה. אם היצר הרע כבר יודע מה המטרה שלו, אז זה כבר עבירה לשמה. עבירה לשמה זה כבר לא רשע. אז הוא כבר היה מתבטל. לכן היה עדיף שהוא לא ידע. כן? שלא ינתן לו שם. שם הכוונה, לא, שלא תתברר מטרתו. כן, בבקשה. נכון.
אבל מצד שני הרב אומר שהמוסר זה דווקא
שייך
ליהדות. אז אין קשר בין הנסתר והמוסר?
יש קשר בין המוסר והנסתר בישראל.
לא חייב.
אצל אומות העולם אנחנו רואים שהם באים במגע עם העולם הרוחני בלי המוסר. האם לפי מה שאני אמרתי משתמע שהמוסר והעולם הרוחני זה אותו הדבר? לא, ממני ישתמע דווקא שלא. אם אני אמרתי לך שאומות העולם באים במגע עם המוסר, איזה אימא נסתר, לא דרך המוסר, ואילו בישראל אנחנו מעלים את זה למדרגה יותר גבוהה, כי אנחנו קולטים את זה דרך המוסר. אז מה זה אומר לגבי השאלה שלך? שזה שני דברים. הרוחני והנסתר זה עניין אחד. כן, אבל השאלת על המוסר. המוסר זה עולם אחר. המוסר זה הדיבור, זה הפנייה אל אישיות. למשל, כשאתה רואה בכל המיסטיקות של אומות העולם, הם מדברים רק על אורות. הם לעולם אינם מדברים על קולות. כי יש משהו שמתגלה, אין מישהו שמדבר. כן, זה משהו עצום ההבדל הזה. מפורש, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך. כן, בבקשה.
טוב שהם לא ידעו מה תפקידם כלומר בלייסר אותנו, שלא מועיל לנו, שזה שני, אבל אם לא יודעים מה תפקידם כלומר כדי להורים את העולם, לפתח את העולם, כולי, אז זה בעצם מתחיל, אנחנו פה בשביל להודיע להם, בשביל תפקידם. זה באותו
גידור, וזה... כן, כן, זה פרדוקסלי, יש פה איזה משהו דואלי, אחר. אבל אנחנו רואים שכל פעם שאומות העולם מתעניינו בסתרי תורה של היהדות, התוצאות היו בעייתיות. כן, בבקשה.
אם אפשר לפרט יותר מה הכוונה שהמוסר מנותק אצלהם?
אני אומר ככה, למי יותר קל להיות נביא, ליהודי או לגוי? לגוי כמובן. כי אצל הגוי, המגע עם העולם הרוחני עובר דרך ידיעת הטכניקה של המגע עם העולם הרוחני. ברור? כלומר, מה שאין כן בישראל, אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר, חכם הלומד מכל אדם, גיבור הכובש את יצרו, עשיר השמח בחלקו, כלומר מידות מוסריות, שרק דרכם יש לו דיאלוג עם מישהו. אני אגיד את זה אחרת. המדרש אומר שבלעם היה גדול ממשה. למה? כי בלעם יודע מי מדבר עמו, ומשה אינו יודע מי מדבר עמו. כך כתוב במדרש.
הוא היה יכול...
לא, אני אתן לך את ההסבר. אתה לא צריך להתאמץ. ההסבר הוא פשוט. בלעם יודע מי מדבר עמו, כי מי שמדבר עם בלעם זה בלעם. כלומר, הוא מדבר עם השורש העליון, הרוחני של הנפש שלו. אז הוא פוגש את עצמו בסופו של דבר. מה שאין כן אצל משה, שהנבואה שלו היא נבואה אמיתית, במובן הזה שנפרץ המסך של העולם, מדבר עמו האינסוף, אז הוא לא יודע מי מדבר עמו. מובן? זאת אומרת שאצל משה הוא צריך להיפגש עם מישהו, מישהו אחר. להיפגש עם מישהו זאת עבודה מוסרית. זאת העבודה של המוסר. להיפגש עם עצמי, אני לא צריך מוסר בשביל זה. מספיק פסיכולוג. כן? מובן? כן, בבקשה.
זה גם להאמין שיש להם אמונה באלילים?
כן, כן, ודאי. בוודאי, גם בוודאי. העמים שיש להם מיתולוגיה, אלילים וכדומה, זה דעת השם שלהם. הרי מי הם כל האלילים האלה? זה דעת אלוהים שלהם. ודאי שהוא פוגש את עצמו, כי איפה האלים נמצאים? האלים, איפה הם? באולימפוס. ואיפה זה האולימפוס? איפה האולימפוס נמצא? מה? בשמיים. ואיפה השמיים נמצאים? בעולם. יפה. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם האלים הם חלק מהקוסמוס. קוסמוס אילאי, רוחני, לא גשמי. אבל בסופו של דבר, הם נמצאים בתוך מין ספירה כזאת של היש. מה שאין כן, אלוהי ישראל הוא פורץ את הגבולות של העולם, הוא מי שאמר והיה העולם. אצל אומות העולם, מי שאמר והיה העולם לא מדבר. אבל, טוב, הוא רק אמר פעם.
הגויים האמורים שמדברים גם מישמות אחרות.
נכון, נזמה.
אז מה
אחר? מה? לא, כי אני, לדבר עם מישמות אחרות זה לדבר עם עוד מישהו, זאת אומרת עוד מישהו בתוך העולם. אין הבדל מהותי. כלומר, זה מוסרי, אבל זה לא אלוהים, ככה. כלומר, לדבר עם נשמות, בסדר, זה כמו שאני גם עכשיו אני מדבר עם נשמות, אתה ואני, אנחנו נשמות, מדברים אחד עם השני. כן? אז מה זה משנה אם אתה חי או מת? כלומר, אפשר לדבר בין שני חיים או בין שני מתים. החוויה היא לא מהותי, באופן מהותי שונה.
אבל גם הגויים מדברים עם, מתפללים, לא מדברים איתו.
בדיוק. הלאה. טוב. ודאי, ודאי. טוב, ובכן, בואו נמשיך ברבי נחמן. כן. אז אני חוזר פה לאות דלת. אוך שמגיע לבחינת דעת, זוכה להשגת התורה, כמו שכתוב, אני חוכמה שכנתי עורמה, ששוכנת התורה אצל בר דעת, כמו שאמרו, קודשא בריחו, יהיב חוכמתה לחכימין. פסוק ב... דניאל, יפה. אבל יש שתי בחינות תורה. יש בחינת נגלה ובחינת נסתר. אבל לבחינת נסתר אינו זוכה אלא לעתיד לבוא. זה שייך לאור הגנוז. אבל, כלומר, יוצא לפי זה שתורת הנסתר זה לא של העולם הזה. יש לפי זה שלוש תורות. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורת הסוד. תורה שבכתב היא שייכת לעבר, תורה שבעל פה להווה, תורת הסוד, לעתיד. וזאת למה? משום שברגע שדבר נכתב, אז הוא נכתב, אז הוא כבר שייך לעבר. בהווה, מה עושים? מדברים. אז זה תורה שבעל פה. ומה עם הסוד? זה בעתיד נבין. מובן? אז זה מה שאומר כאן, אבל לבחינת נסתר אינו זוכה לה לעתיד לבוא, אבל בזה העולם זוכה לבחינת נסתר על ידי תפילה במסירות נפש. אם יש לך מסירות נפש, אז אתה יכול לפרוץ את המסך. לא סתם תפילה. תפילה שבה האדם מוכן לבטל את עצמו לחלוטין, הוא מוסר את נפשו. ואיך זוכים לתפילה? ולתפילה זוכה על ידי תורה שהיא בנגלה. כי התורה שהיא בנגלה, היא בחינת סיני. כמו שאמרו חז"ל, סיני ועוקר הרים, הם מן היו עדיף, וישיבו סיני עדיף, כי הכל צריכים למריח איתיה. כן, מה זה סיני ועוקר הרים? מדובר על שני סוגי אנשים, או רבה או רב יוסף. כן, והיו שני המוראים גדולים, שהיו ראשי ישיבת קומבדיטה בזמן התלמוד, האחד רבה והשני רב יוסף, ורבה היה, היו מכנים אותו, תודה רבה, יעבדוך עמים, תודה רבה. רבה היו מכנים אותו סיני, מדוע? כי הוא היה מלא מלא אידיוט, הייתה לו בקיאות עצומה. לא הייתה פינה בתורה שהוא לא ידע. זה זיכרון. כן? הוא עוגר בתוכו. ורב יוסף, אמנם לא היה בעל זיכרון כמו רבא, אבל הוא היה עוקר הרים. כלומר, מכוח פלפולו, הוא יכול היה להגיע למסקנה. ואז נשאלת השאלה, כשיש מחלוקת בין רבא לבין רב יוסף, כמי פוסקים? האם פוסקים כמו רבא או כמו רב יוסף? ואז שלחו לחכמי ארץ ישראל שהם יכריעו בדבר הזה, שאלו אותם האם סיני עדיף או עוקר הרים עדיף, אמרו סיני עדיף. מדוע? שהכל צריכים למרי חיטאיה, כולם צריכים מי שיש לו חיטה. מהחיטה הזאת תעשה קמח, תעשה עוגיות, תעשה סופגניות, תעשה לחם, תעשה מה שאתה רוצה. אבל קודם כל יש חומר הגלם, אם אין לך בקיאות על מה אתה מפלפל. לכן צריך קודם כל סיני. אז מה שאומר כאן, תורת הנגלה, שהיא הנצרכת לכולם, היא נקראת סיני. כמו שאמרו חז"ל, סיני ועוקר הרים הם מן היו עדיף, וישיבו סיני עדיף, כי הכל צריכים למערי חיטאיה. והתורה שבנגלה...
רגע,
מה?
מה זה בתפילה זוכה
איזה
תורה שבנגלה?
כן, התפילה, אדם זוכה להתפלל מכוח זה שהוא למד תורת נגלת. תורת הנגלה, לא תורת הנסתר. כן? הוא אומר, כי, אבל הוא יסביר לנו, כי התורה שהיא בנגלה היא בחינת סיני, כמו שאמרו חז"ל, סיני ועוקר הרים, הם מן היו עדיף, וישיבו סיני עדיף, כי הכל צריכים במערכת תאיה, והתורה שבנגלה, הכל צריכים לה. אבל התורה שבנסתר, זעירין אינון, כלומר, מעטים הם, דצריכין שצריכים לה. ובחינת סיני, ובחינת שפלות. כמו שאמרו חז"ל, שהניח הקדוש ברוך הוא כל ההרים, ולא נתן תורה אלא אל הר סיני. וחז"ל אמרו שתפילת השפל אינה נמאסת. כלומר, אתה לומד תורה נגלית, אז אתה מפתח שפלות, ואם יש לך שפלות, אתה יכול להתפלל. כי אדם שיש בו שפלות, שפלות הרוח, ברור שתפילתו מקבלת. כמו שכתוב, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. ועל ידי תפילה, שהיא במסירות נפש, שמבטל כל גשמיותו ואין גבול, וכשאין גבול, אז יכול להשיג התורה של העתיד, שהיא אינה גבול ואינה נתפסת בגבול. אז מה זה תפילה שבמסירות נפש? האמת היא שהוא לא בדיוק מסביר פה מה זה תפילה שבמסירות נפש, אבל הוא הסביר את זה בתורה הקודמת. שזה תפילה שבה האדם אינו מכוון לצורך עצמו. למשל, גם שהוא מתפלל על הרפואה, הוא מתכוון לרפואה של העולם, או רפואת הנשמה. הוא לא מתכוון לרפואת גופו. אז מה יהיה עם רפואת גופו? זה יבוא מעצמו. כן? בעקבות התפילה על נשמתו. גם כשהוא מתפלל לרפואה של מישהו אחר, חשוב לו לרפא את הנשמות של אחרים. כן? זה המדרגה של אותו צדיק, אז דיברנו על הקושי שיש בזה. כי מה יהיה עם הרפואה של הגוף? דיברנו בתורה הקודמת, בוודאי הייתה איתה כבר, נכון? לא, שמעת את התורה הקודמת? לא. אז תלמד, אין מראה. יש הקלטות, הכל מוקלט. כן, בבקשה. רק שנייה, דניאל, יש לך כפית? אתה הביא את התה, אבל הוא הסוכר למטה. כן, בבקשה, כן.
שלושה מישורים, המישור של התורה שבעל פה, תורה בכתב והנסתר.
נכון.
התורה שבעל פה זה העובד, הנסתר זה
העתיד,
והבכתב זה העבר.
נכון.
התורה שבכתב, מביאים שם הנביאים ודברי נבואה שמדברים על העתיד ועל העובד ועל...
ברור, אתה צודק, בתורה שבכתב יש נבואות כלפי העתיד, אבל זה כבר נכתב. כיוון שזה נכתב, זה שייך לעבר. לא שהתוכן הוא עבר, המהות של התורה הזאת היא עבר. בסדר? זה מה שאמרת.
גם ספר הזוהר נכתב.
גם ספר הזוהר נכתב. זאת אומרת שהוא הולך ונהיה עבר. גם התורה שבעל פה נכתבה, ברוך תהיה. תודה רבה. מה? אתה צודק, אבל ברגע שמשהו נכתב, הוא מפסיק להיות סוד, ואז החלק הסודי שלו נהיה עוד יותר סוד. כלומר, זה שהדפיסו את הזוהר, זה לא עשה את הזוהר ליותר גלוי, זה עשה את הסוד שבו ליותר נסתר. מובן? טוב, הלאה. מה? מה? מה לא מובן? כי זה שהזוהר זה סוד, זה לא בגלל שלא גיליתי לך. כן? יש לי איזה משהו... הנה, זה פה, זה בתוך הכיס, אתה לא רואה. זאת אומרת שברגע שאני אראה לך, זה כבר יפסיק להיות סוד. לא, זה לא ככה. זה סוד במהותו. לכן כשכותבים אותו, זה רק מבלבל את האויב, זה עושה מיסוך עוד יותר גדול. כן.
ולכן דברים כמו המכון
נחת כמו הקבלה,
לא
חייב
להגיב לאמת
שבדבר. זה פשיטה שבפשיטה, כי זה בלי יראת שמיים. כן. זה בלי יראת שמיים שם. טוב. כן. התורה שבכתב זה הכי נסתר שבנסתר, אתה צודק. ולכן, בלי תורת הנסתר אי אפשר להבין את התורה שבכתב. מה? איך היא יכולה להיכתב? זאת אומרת, זה באמת מסתירים מאיתנו משהו. התורה שבכתב נכתבה, ואז אנחנו לא מבינים אותה. אם היא הייתה נשארת בעל פה, היינו מבינים אותה יותר. טוב, וזהו, מה? אז ואז מתפללים. הוא אומר, מי שמבטל גשמיותו יכול להתפלל. ואם הוא יכול להתפלל, יזכה לתורת הנסתר. נכון? ככה הוא אומר. ואז... כן, אבל הוא הסביר לפני כן שמבטל גשמיותו כדי להתפלל. כן, הוא הסביר את זה לפני כן. פשוט הוא לא יכול לחזור על זה כל הזמן. טוב. וזהו שאמר. עכשיו, על פי זה מובנת אגדה. של רבה בר חנה, שכבר הסברנו אותה למעלה בתורה ג' וכאן הוא נותן פירוש חדש. אתם רואים שלפעמים הוא השתמש באותן האגדות ונותן פירוש אחר לגמרי לאגדות. וזהו שאמר רבה בר חנה, לדידי, לעצמי, חזי לי, אני ראיתי, היא הקרוקטה. מה זה הקרוקטה? צפרדיה. ראיתי צפרדיה. דהווה כי אקרא דהגרוניה, שהייתה גדולה, הצפרדע היה גדול כמו אקרא דה אגרוניה. כמו אקרא זה אקרח, העיר, הנקראת אגרוניה. ואקרא דה אגרוניה כמה הווה, מה הגודל של העיר הזאת? שיטין בתי, היו שם 60 בתים. עתה תנינה בלע, הגיע תנין בלע את ה-60 בתים האלה. עתה פושקנצה ובלע לתנינה, הגיע עורב, עורב נקבה, ובלע את התנין. וסליק יטיב באילנה, ועלה העורב וישב באילן. תח הזה בואו ראה כמה נפיש חילה דה אילנה, כמה גדול כוחו של האילן. אמר רב פאפה בר שמואל, אילב דה ועתם להם נה. רב פאפה בר שמואל אומר, אם לא הייתי שם, לא הייתי מאמין. אבל הוא היה שם. אז מה הוא ראה? ראה אילן, שעליו יש עורב, שהעורב בלע תנין, שבלע 60 בתים. זה בעל הצפרדע שגדול כמו 60 בתים, מה? למה? אם לא הייתי שם לא הייתי מה? אני לא יודע, כלומר כל השאר אתה אומר זה מובן לגמרי, כן? זאת אומרת, הצפרדע של 60.
לא, השאלה איך הוא מרבית.
כן, אני לא מבין מה זה אומר, כן? זה צריך להבין, כן, ברור, יש פה איזה משהו, יש פה איזה משל, נכון? נכון הדברים.
השאלה איך הוא מאמין בזה.
איך הוא מאמין בזה?
מה גרם לו...
הוא היה שם, אומר, אם לא הייתי שם, לא הייתי מאמין, אבל הוא היה שם. אז שם, אני עוד לא יודע. אם אני אלמד את רב נחמן, אני יודע מה זה להיות שם. כן? זה כמו שכתוב, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם. ברור שאם אתה עולה, אתה שם. אלא כנראה, לפעמים אפשר לעלות לאיזשהו מקום ולא להיות שם. אז רב פאפה היה שם. טוב. הקרוקטה. פירוש... פירש רש, מי זה רש? זה רבנו שמואל. מי זה רבנו שמואל? הרשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר, נכדו של רשי, אחיו של רבנו תם. פירש רש, צפרדע. וזה בחינת עליית היראה לשורשה. כלומר, כל הדברים שלמדנו עכשיו יבוארו דרך האגדה הזאת. או נגיד, מבארים את האגדה הזאת. זה בחינת עליית היראה לשורשה, היינו דעת. כי צפרדע היא מילה מורכבת, ציפור דע. אין כמו שכתוב בתנת דביליהו רבה, פרק זין, ובכוונות האגדה של האריזל. וציפור הוא בחינת יראה, בחינת ארץ, כמו שכתוב, מכנף הארץ, זמירות שמענו, וכמו שכתוב, מי אלה כאב תעופנה, כן, מי אלה אותיות אלוהים, כן, יראה, כאב תעופנה כמו הציפורים. ודעה היא שורש היראה. כלומר, בעצם מה הוא ראה? כשהוא ראה צפרדע, הוא ראה שצריך להעלות את היראה לדעת. זה מה שכתוב בתחילת תורת הדבב. זה מה שראה רבה בבר חנה. צריך להעלות את היראה לדעת. ודמיה לאקרא דאגרוניה. זה היה דומה לאקרא דאגרוניה. אז מה זה, מה זה אגרוניה? לשון קרא בגרון. זה פסוק, כן? קרא בגרון אל תחסוך, כשופר הרם קוליך, והגד לעמי פשעם, ולבית ישראל חטאותם. איפה זה כתוב? אה? ישעיהו פרק? נונחת, איך אתה יודע? כי זה כתוב. מתי אנחנו קוראים את זה אגב? זה הפטרה, לא? מה, הפטרה של יום כיפור שחרית. נכון? ואותי יום יום ידרושון, ודע דרכה יחפצון, כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב. נו, זה... מה אתה עושה ביום כיפור בזמן ההפטרה? טוב, אל דענה. כן. אז... לשון, אז אם כן, דמיה לאקרא דאגרוניה, זה כמו הצפר דעה הזה, דומה לאקרא דאגרוניה, כי לשון קרא בגרון, וזה בחינת תורה שבנגלה. כן, הרי תורה שבנגלה אומרים אותה. תורה שבסוד לא אומרים אותה. שומעים ככה בסוד. אז כמו שאמרו חז"ל, למוציאיהם בפה. כן, שכתוב, חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. ולכן בבית המדרש, כשלומדים גמרא למשל, אומרים את זה בקול רם. כן? ראיתם? נכנסים פעם לספרייה למדעי היהדות באוניברסיטה, הכל שקט. נכנסים בבית המדרש, הכל רעש. נכון? זאת אומרת, שם לומדים נסתר, כנראה באוניברסיטה, ופה לומדים את הנגלה. אז זה מה שהוא אומר כאן, קרא דאגרוניה, זה תורה שבעל פה, זה התורה הנגלית. כמו שאמרו חז"ל, מוציאים בפה. כי על ידי עליית היראה לבחינת דעת, זוכים לתורה שבנגלה. אז כלומר, ספר דעה, כלומר, היראה עולה אל הדעת, דומה כאקרא דאגרוניה, ועל ידי זה זוכים לתורה שבנגלה. ואקרא דאגרוניה כמה הווה, שיתין בתיאר. למדנו שהתורת הנגלה מזכה את האדם לכוח התפילה. נכון? ככה למדנו. כי זה מביא שפלות, והשפלות מביאה לתפילה. ואיך נקראת התפילה? שיתין בתי, 60 בתים. למה? הנה הוא מסביר. זה בחינת תפילה. כי כשאנו קוראים לקדוש ברוך הוא בתארים של בשר ודם, והוא נמצא לנו בכל קוראינו אליו, זה חסד השם יתברך. כי אם לא היה בחסדי השם יתברך, לא היה כדאי לקרות ולחנות את השם יתברך בתארים ושבחים ותיבות ואותיות. אבל זה הכל חסד של השם יתברך. כלומר, על פי השכל, אתה לא יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא. אז לפי על פי השכל, אתה גם לא יכול להתפלל. אבל יש מגמה מוסרית בבריאה, שהאדם יוכל להתחבר אל האלוהות בדרך התפילה, ולכן נעשה חסד שמותר להשתמש בתארים, ומילא מותר גם להתפלל. זה חסד. אז זאת אומרת שיש קשר מהותי בין החסד לבין התפילה. מי הוא עמוד החסד בעם ישראל? אברהם. אברהם יש לו קשר עם התפילה? בוודאי. כי נביא הוא והתפלל. אז זהו, שיתין בתה, זה בחינת חסד, בחינת אברהם. כמו שכתוב, 60 הם המלאכות, פירש רשי, זה בחינת אברהם. ובתי, כן, שיתין בתי. בתי, לשון, בתי מלכות. וזה, סמכוני באשישות. איפה זה כתוב, סמכוני באשישות? שיר השירים. כמו שמשימים אשישות כנגד אור גדול, כדי להסתכל באור הגדול על ידי אשישות, כן, גזר חסדו לסמוך אותנו בתארים ושבחים האלו, וזה לשון סמכוני. מה זה סמכוני? מלשון האות סמך. זה 60. סמך זה 60. סמכוני, שהוא בחינת סמך, הוא בחינת 60 עם המלאכות, בחינת אברהם, שהוא בחינת סמך בתי. רואים איך ההקשרים נעשים אצל רבי נחמד, כן? ואתה תנינה ובלעה. אבל בא התנין, בלע את הצפרדיה. כלומר, יש משהו שיכול להפיל את כל הבניין הזה.
כן? בלע
את הצפרדיה, שהיה כמו 60 בתים. כן? התנין. אז התנין הוא מסוכן מאוד. אדם זוכה לתורה שבעל פה. תורת הנגלה. על ידי תורת הנגלה הוא יכול להעלות את היראה לשורשה, ועל ידי כך לזכות לתפילה. אבל יש משהו שיכול להפיל אותו. מי זה? התנין. תנינה זה בחינת נחש שמסית את האדם. מה ההסתה של הנחש? סתם ככה רגילים להגיד, מה זה ההסתה של הנחש? יצר הרע, נכון? תאוות, כל מיני דברים רעים. אבל זה מה שכתוב. מסית את האדם שיתפלל לתועלת עצמו. זה הנחש. ברגע שהאדם מתפלל לתועלת עצמו, זה אמנם קשר, אבל כבר אי אפשר להגיע לסתרי תורה. כן? כמו הב לן חיי ומזונה או שאר תועלת. כן? הרי בספר הזוהר כתוב שבראש השנה השכינה מתייפחת לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת, כולם מתפללים על החיים שלהם במקום להתפלל עליי. כן? כן. ואת פושקנצה ובלעה, והגיע העורב, עורב נקבה, כן? פירש רש, עורב. ואמרו חזל, מי שמשחיר פניו כעורב, ומי שנעשה אכזרי על בניו כעורב, היינו שמתפלל בלי שום כוונת תועלת עצמו, ואינו חושב לכלום את עצמו, ונתבטל כל עצמותו וגשמיותו, ונתבטל כאילו אינו בעולם, כמו שכתוב, כי עליך הורגנו כל היום, וזה בחינת שחורות כעורב. ועל ידי זה סליק ויתיב באילנה. כלומר, ברגע שיש לאדם מסירות נפש בתפילתו. מה זה מסירות נפש בתפילתו? שהוא מתפלל לא על עצמו, אלא על ריבוי השפע האלוהי בעולם, ממילא הוא זוכה לסתרי תורה. מה זה סתרי תורה? סליק ויתיב באילנה, שזוכה לבחינת תורה שבנסתר. כי תורה שבנסתר נקראת אילן. כמו שכתוב, ישת חושך סתרו. כן? הרי השחורות כעורב זה חושך. ו... התורה, שתורת הנסתר, היא בבחינת חושך. מה? העורב, כי העורב נעשה אכזרי על בניו. זאת אומרת שאיננו מחפש תועלת עצמו. שדברי תורה מתקיימים רק במי שמוכן לוותר על הכל. כולל פרנסת אנשי ביתו. כן? שסתרי תורה, מה? שסתרי תורה, האדם זוכה להם על ידי חושך. היינו מסירות נפש שמשחיר פניו כעורב, כי הם בחינת חושך, על שם עומק המושג. כלומר, דבר עמוק הוא לא אור, דבר עמוק הוא חושך, וזה בחינת סליק ויתיב באילנה, ששם מדור הנשמות, כמו שכתוב בזוהר, כל נשמתין מאילנה רברבה נפקין, והוא בחינת עולם הבא, ששם אריכות ימים. כמו שכתוב, כימי העץ ימי עמי. וזה זוכה על ידי תפילה, כי הקדוש ברוך הוא מתאבד לתפילתם של ישראל. וכשישראל מתפללים לפניו ומלאים את אהבתו, אזי נעשה כביכול בבחינת אישה. לכן זה עורב נקבה. מה זה אישה? שהוא מקבל תענוג מעימנו. כמו שכתוב, אישה ריח ניחוח לשם. אישה, אתם מבינים אותיות? אישה. על ידי הריח ניחוח שמקבל נעשה בבחינת אישה. ונקבה תסובב גבר. שהקדוש ברוך הוא נעשה בבחינת מלבוש נגלה, היינו מבחינה מבחינת שהיה מתחילה בנסתר, עכשיו נתגלה על ידי התפילה. כלומר, סתרי תורה מתגלים, וקודשה בריחו ואורייתא כל אחד, ואז על ידי התפילה נתגלה אורייתא, היינו סתרי אורייתא. תחזה כמה נפיש חילה בדאילנה, בואו ראה כמה גדול הכוח של האילן. היינו כמה נפיש חילה דהי סתרי תורה. מה? מה? האישה פה כמה מבחינת מקבל. היינו כמה נפיש חילה דהי סתרי תורה. מה? הכוונה, מי שמתפלל באופן שהוא לא רוצה לזכות את עצמו. כן, היינו כמה נפיש חילה דהי סתרי תורה, שאין יכולים להתלבש בשום דבר מוגבל, בשום גוף, אלא במי שמשחיר פניו כעורב, ונעשה כעורב על בניו. אז לפי זה, למה רבי נחמן לא מסביר לנו את דברי רב פאפה בר שמואל, שאומר, אילב דהווה אתם לא הם לי? כי זה פשוט. רב פאפה אומר, אם לא הייתי שם, כלומר, אם לא הייתי עובר את כל החוויות האלה שמתוארות כאן, לא הייתי יודע על מה הוא מדבר. מה? זה לא דברי תורה. זה סיפור של חוויות. אז זה כמו שלמדנו לגבי יראת השם. שהן יראת השם היא חוכמה, שירה כי היא לבדה חוכמה. מדוע? מסביר הרב קוק. בשאר התחומים, אם אני צריך להסביר לך משהו, אז אתה לא צריך לעבור את כל החוכמה שאני עברתי. אני יכול למסור לך בקצרה את כל המהלך. מה שאין כן בתורת הנפש, שמוכרחים לעבור בעצמנו את כל התהליך המבואר בספרים, אם לא, אנחנו לא מבינים על מה מדובר. אנחנו גם כן לא מאמינים לזה, תלוי. אני לא יודע אם עברת את זה או לא. אם עברת את זה, אתה מאמין לזה. אתה לא עברת את זה, אתה לא מאמין לזה. עד כאן, שלום.